בשנות ה-50 פעל בשכונת התקווה קפה נוח, שנחשב למוסד מיתולוגי. במתחם ההופעות שלו, תחת כיפת השמיים, הופיעו יפה ירקוני ושושנה דמרי, ג'ו אמר ופלפל אל מסרי, ובהמשך גם זוהר ארגוב, חיים משה, הצ'רצ'לים ורבים אחרים. בתזמורת הבית של קפה נוח, ניגנו כמה מהמוזיקאים הטובים והחשובים ביותר שהגיעו לארץ בשנות ה-40 וה-50 ממדינות ערב. בארצות מוצאם הם ניגנו מול מלכים ואנשי החברה הגבוהה, חלקם ליוו את אום קולטום ופריד אל אטרש, כמה מהם היו ממש דמויות נערצות לפני שהגיעו לארץ. אבל בישראל של שנות ה-50 וה-60, מוזיקה ערבית זוהתה עם תרבות האויב, והמוזיקה המזרחית נדחקה אל השוליים. הפער בין הצלחתם של אותם נגנים בארצות מוצאם להתעלמות מצד הממסד הישראלי, הוליד תסכול רב, אבל גם ליותר ויותר יוזמות פרטיות, כמו קפה נוח, שזכו להצלחה מסחררת. בכל ערב פקדו את בית הקפה של משפחת לוי בשכונת התקווה מאות מבלים, ובסופי שבוע היו מצטופפים בו 700-800 אנשים שהשתוקקו לשמוע את המוזיקה עליה גדלו בעיראק, אלג'יריה, מרוקו או סוריה. השמועות על מה שקורה בקפה נוח הגיעו עם הזמן גם אל קברניטי תחנת הרדיו קול ישראל, ובמהלך העשור הראשון של המדינה החלה להתגבש תזמורת קול ישראל בערבית, שקלטה אל שורותיה כמה מהמוזיקאים הטובים שניגנו שם. היו בה אברהם סלמן, נגן הקנון העיוור, אלברט אליאס, נגן החליל, הכנר פליקס מזרחי, נגן האוד אליה ששה, וכמובן מי שעוד נדבר בו רבות, הכנר, המאבד המוזיקלי והמנצח, זוזו מוסה. האומנים המוכשרים האלו היו מנגנים בבוקר בשידורי התעמולה של מה שנקרא אז הגל הערבי, ובלילה הם המשיכו להופיע בקפה נוח, בחפלות ובהופעות פרטיות. הנה סיפורה של תזמורת כל ישראל בערבית, וסיפורם של הנגנים שהגיעו לישראל מכל רחבי העולם הערבי, והצליחו בכישרון, בעקשנות ובמסירות, להפוך את המוזיקה שלהם לפופולרית ואהובה בכל שכבות הציבור. ברוכות וברוכים הבאים להסקת הספרנים. אני ורד ליאון ירושלמי, ובפרק המיוחד הזה נשמע הרבה שירים של מיטב הזמרים שזכו להופיע עם תזמורת כל ישראל בערבית, וככה על הדרך גם נכיר את אחד הנגנים והיוצרים החשובים ביותר שפעלו כאן בשנות ה-60, ה-70 וה-80, זוזו מוסה. ושנייה לפני שנתחיל, רק נזכיר לכם שאת כל פרקי הסקט הספרנים אתם יכולים למצוא בספוטיפיי, באפל או בגוגל פודקאסט, ואתם גם מוזמנים להירשם ולקבל עדכונים על פרקים חדשים בכל פלטפורמות הפודקאסטים. אני מאוד שמחה לארח את אריאל כהן, המנהל המוזיקלי והמנצח של תזמורת פירקת אל נור, ומוזיקאי מכונן בעצמו. אהלן אריאל.
שלום ורד.
תראה, את קפה נוח של שנות ה-50 וה-60 אפשר אולי להקביל לכוכב נולד או לדבויס. היה בעצם המקום שנתן במה והזדמנות ראשונה לזמרים בתחילת דרכם, ובעיקר לכאלה שהגיעו ממדינות ערב, אבל לא רק.
אני חושב שיותר מהזדמנות לזמרים ולנגנים, זה היה הזדמנות בעצם לקהל. הגיע לפה בעצם מסה גדולה מאוד של עולי מדינות ערב, שחלקם הגדול בקושי דיבר עברית אפילו, והתרבות הישראלית של שנות ה-50 וה-60 הייתה כל כך זרה להם מאיפה שהם באו, אנשים שבאו מסוריה, ממצרים, מעיראק, ממרוקו, מתוניס, באו עם מטען תרבותי מאוד מאוד עשיר, של שפה, של תיאטרון, של סרטי קולנוע ערביים, וכשהם הגיעו לפה לארץ, הם פשוט הגיעו למין שממה תרבותית, שלא דיברה את השפה שלהם, כל התרבות שהייתה פה היא תרבות מערבית לחלוטין, וקפה נוח בעצם היה העוגן התרבותי הזה שהם יכולים לבוא, לשתות את הוויסקי הקטן שלהם, ולשמוע מוזיקה ערבית כמו שהם שמעו בעיראק או בסוריה או במצרים.
אז בוא נשמע את אחד הזמרים הראשונים שהופיעו בקפה נוח, פלפל אל מסרי, שלווה שם על ידי הנגנים אלברט שיטרית ופליקס מזרחי, שלושתם הכירו כבר בקהיר, והמשיכו לשתף פעולה גם בארץ. הנה אחד הלעיתים הגדולים שלו, שמחה גדולה הלילה.
הלילה אנו באנו לסמוח עם אחים, הלילה אנו באנו לסמוח עם אחים, سمحين بشرم كلانو شارم بجمر قديم يلا هميحو كفايم سمحة تهيك فلايم سمحة جدولة هالليلة 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 سمحة جدولة هالليلة
ומי שמתחיל לאסוף את הנגנים האלה ומנסה לארגן אותם לתזמורת קטנה אמנם, אבל מקצועית ורצינית, זה עזרא אהרון, יליד בגדד, שבשנת 1932 הוכרז כנגן האוד הטוב ביותר בעולם. זה קרה בקונגרס למוזיקה ערבית שהתקיים באותה שנה במצרים. וכשהוא עולה לארץ ב-1934, הוא מתמנה להיות ראש המדור למוזיקה אוריינטלית. בתחנת הרדיו שפעלה אז בארץ, לפני הקמת קול ישראל, הוא בעצם המייסד של תזמורת קול ישראל בערבית, נכון?
בהחלט, אזורי אפנדי זה השם במה שלו, עזרא אהרון, היה מוזיקאי מאוד מאוד מעורך בעיראק, שניגן שם והלחין למיטב הזמרים והזמרות, ובשנת 32 היה קונגרס מותאמר למוסיקה הערבית האוול פי אל-קהירה, הקונגרס הראשון למוזיקה ערבית בקהיר, ושם הגיעו משלחות של מוזיקאים כמעט מכל העולם הערבי, כמובן הגיעה משלחת מוזיקאים גם מעיראק, זה קונגרס ששווה לעשות עליו פודקאסט בנפרד, הגיעו משלחות של מוזיקאים מכל העולם הערבי כמעט, ומעניין שהגיעו לשם גם חוקרים מוזיקה קלאסית מערבית, מוזיקאים מאירופה שהתעניינו בתרבות של המוזיקה הערבית, ומעבר למסקנות המדהימות שהקונגרס הזה הביא לעולם של המוזיקה הערבית, המשלחת המוזיקאית של עיראק הייתה מורכבת כולם יהודים, כולם היו נגנים יהודים, למעט הזמר קובנצ'י, שהוא היה זמר מוסלמי, ועזרא אהרון היה ראש המשלחת, נגן האוד וראש המשלחת, והוא בהחלט אחרי הקונגרס הזה, קיבל הערכה מאוד גדולה בעולם הערבי, זה כתבות בעיתונות, והוא היה באמת
הם נסו המוזיקאי להקליט בברלין, הבנתי, עשרות תקליטים הם שם עשו
בהחלט, טוב, בכל העולם הערבי באותם השנים עדיין לא היה אמצעים שיוכלו להקליט, אז גם עבדל והאב הגדול נסע לברלין, נסעו לפריז להקליט ולחזור למצרים, אז גם עזרא אהרון עשה את זה המון והקליט מאות שירים ככה, אבל בכל אופן, התהילה שהוא זוכה לה בקונגרס הזה, הוא חוזר איתה לבגדד, ומשם מתערער אצלו הביטחון עם הקטע של אני עכשיו בפרונט ואני יהודי, והתחילו גם פרעות קצת בתקופתו, והוא מחליט לעלות ארצה, עוד לפני שקמה מדינת ישראל, כמובן, עוד בימי שלטון הבריטי, בשנת 1934 הוא עולה ארצה, וזה בעצם אפשר לומר המוזיקאי הראשון שהוא בסדר גודל משמעותי, שעולה ארצה ממדינות ערב, ולפה הוא מגיע שוב פעם עם שממה מוזיקלית. אין פה נגנים, ודאי לא ברמה שהוא היה רגיל, נגנים בלבל הגבוה של המוזיקה הערבית, והוא מתחיל לקבץ סביבו את מי שרק ניתן, שזה קצת נגנים מירדן, וקצת נגנים ילידי ירושלים.
אני מניחה גם מוסלמים, מטבע דברים, ובדי, כי יהודים מארצות האסלאם לא היו בשנים
לא עלו,
האלה.
ארצה. בהחלט, והרמה של התזמורת הזאת הייתה רמה מאוד מאוד בסיסית, שלא לומר נמוכה, הוא קרא לה כוכבי המזרח, עדיין זה לא היה תזמורת כל ישראל, עדיין לא היה כל ישראל, תזמורת כוכבי המזרח, והם הקליטו בעיקר כל מיני פיוטים מהתפילה, וגם לחנים שלו לטקסטים בעברית, טקסטים של ביאליק, זכו ללחנים של עזרא אהרון, כי הוא הבין שאין פה מספיק קהל דובר ערבית, לא רק נגנים, גם קהל שישב בקונצרטים באימקה, וישמע מוזיקה ערבית, לא היה מספיק. אז הוא היה צריך לגרום לטקסט בעברית, עם נעימה מזרחית, והוא לקח כל מיני טקסטים מאוד יפים של ביאליק, והרכיב עליהם לחנים משלו, אז זה לשמוע טקסט של ביאליק עם לחן של עזרא אהרון, זה מעניין.
אבל בשנות ה-50, כאמור, כבר מתחילה העלייה מארצות האסלאם, וכמו שציינו, וגם מגיעים הרבה מאוד נגנים וזמרים ששם מאוד מצליחים, והוא בעצם הראשון שנותן להם הזדמנות להופיע, לעבוד בצורה מקצועית, בצורה רצינית.
בהחלט, האמת שלצערי, כל הזמן מדברים על התזמורת ושוכחים את מי שנתן את כל כולו לייסד אותה, וזה עזרא אהרון. הוא פשוט, מהרגע שהוא החליט שהוא רוצה להקים תזמורת, הוא פשוט הלך וקיבץ וחיפש נגנים בכל אפשרות, ועם אפס תקציב, לא היה לו תקציבים בכלל. באותה תקופה, כל שידורי הרדיו, כשקמה המדינה בכלל, לא היה שויכים למשרד התקשורת, זה היה עוד משרד, זה היה חלק ממשרד הביטחון. זה כל נגן שאתה מכניס למערכת, זה כל כך הרבה פרוצדורה, שיהיה קודם כל נגן, ואחר כך שיהיה קביעות, והוא ממש ממש הקדיש כל כך הרבה זמן, שאפילו לא בחלק המוזיקלי, אז, וזה קצת עוול שנעשה, שלא מזכירים את שמו בהקשר לתזמורת, אבל הוא עשה עבודת שטח מאוד מאוד קשה, לקבץ כל נגן שעולה ארצה, ולהביא אותו מיד לתזמורת, כדי להגדיל את הנפח של התזמורת ואת הרמה שלה.
אז כדי לציין שהארכיון של המוזיקאי המאוד חשוב הזה, נמצא בספרייה הלאומית. כמו שהבטחנו, אנחנו נשמע לאורך הפרק כמה שירים שהתזמורת ביצעה עם אומנים שונים, ואחד השירים הכיפים שלהם נקרא עם בוא הלל, או בשם המוכר יותר איסטם בבא ג'ים, שיר עם טורקי בביצוע של יפה ירקוני וג'ו אמר.
אשיר קולח עם בוא הלילה כוכב זורח ליבי שמח אשיר קולח עם בוא הלילה לא הבאתי לבדך עם בלים של שיר לא הבאתי לבדך צליל של גיטר הבאתי לבדך מאות זורות אופיר אך הבאתי לבדך יין שחר כוכב זורח ליבי שמח אשיר קולח עם בוא הלילה
כמה מהנגנים והמוזיקאים שמגיעים לארץ באותם גלי עלייה של שנות ה-50 וה-60 הם מוזיקאים שניגנו בתזמורות מאוד ידועות ומצליחות, הם מגיעים עם הרבה ניסיון בימתי, אפשר לציין את האחים אברהם וסלים דאוד מעיראק, ציינו כבר את אלברט שטרית ופליקס מזרחי ממצרים, מגיעים גם זמרים, כמו משה אליהו מסוריה ומשה מזרחי ממצרים. מה קורה עם כל אותם אנשים כשהם מגיעים לארץ, ובעצם גם עם התזמורת הקטנה של עזרא אהרון, אי אפשר באמת להתפרנס. מה הם עושים כאן? הרי הם הגיעו משיא התהילה, משיא ההצלחה, למקום שלא ממש הכיר בכישרון שלהם.
חלקם באמת חיו ופעלו בעיראק ובמצרים, אפשר לומר, בתור הזהב של המוזיקה הערבית. התזמורת בעיראק, למשל, הייתה מורכבת כולה כמעט מיהודים, זאת אומרת, היה משבר בעיראק, כשהיהודים, המוזיקאים, עלו ארצה, היה משבר, לא היה להם מספיק מוזיקאים, ברמה שיכולים להמשיך את שידורי הרדיו בעיראק. ואותם מוזיקאים עלו ארצה, וכאן הם, עוד פעם, הם חווים אי הכרה של הממסד, הם לא באמת, הממסד לא יודע להכיל או להעריך את האומנות שלהם, וגם לא כל כך רואה צורך בהם, והם חייבים להתפרנס. אז חלקם עוד היו רווקים, חלקם ממש ממש רק התחתנו, והיו צריכים כבר לפרנס בית, והם התחילו לעבוד בכל מיני דברים. חלק מהם, למשל, פליקס מזרחי, נגן הכינור, באמת האגדי ממצרים, עבד בתור רוקח לפרנסתו. נגנים, אחד עבד בדואר, כל אחד מצא את עצמו איכשהו להכניס פרנסה נוספת, והיו גם מופעים בלילה. הם הבינו שאין ברירה, אם במצרים או בעיראק יכולתי לנגן ברדיו ולהסתכר מזה, פה אני צריך לנגן גם בחינות ובבר מצוות ובכל מיני חפלות במועדונים כדי להתפרנס.
אז בשנת 1956 מגיעים לארץ שני כוכבי על. זוזו מוסה מגיע ממצרים, וג'ו אמר ממרוקו. זוזו מוסה נחשב כבר בגיל 9 לילד פלא, שהופיע במועדוני הלילה הנחשבים ביותר, באלכסנדריה ובקהיר, הוא באמת מוזיקאי מחונן, שהתזמורות שבהם הוא ניגן ליוו את אום קולטום ופריד אל אטרש, וכשהוא מגיע לארץ, הוא די מהר משתלב בתזמורת, ובעצם מתחיל בה עידן חדש.
בהחלט, זוזו מוסה, מעבר לנגינה המדהימה שלו, הביא איתו משהו חדש לארץ. זוזו מוסה בעצם ניגן במצרים בתזמורת שנקראת פיר אל-מסיה. זה תזמורת היעלומים של מצרים, וזו תזמורת בעצם שהתחילה עידן חדש במוזיקה הערבית בכלל והמצרית בפרט. התחילה לנגן את המוזיקה החדשה של מצרים, עם בשנות ה-20 וה-30 ואפילו ה-40 ניגנו מוזיקה קצת יותר, נקרא לזה, יותר כבדה, יותר פחות עם אסתטיקה מודרנית ועם אסתטיקה מערבית, עם קריצה מערבית נקרא לזה. הספיר אל-מסיה קמה בשביל להביא עידן חדש למוזיקה הערבית בכלל והמצרית בפרט, וזוזו מוסה היה נגן מאוד מאוד מהונן, צעיר ומאוד מהונן, וניגן בתזמורת הזאת, ובעצם הנגינה שלו לצידו של עבד אל-והאב, המלחין הגדול של המוזיקה הערבית, ועבד אל-חלים, שזה היה הכוכב הגדול של המוזיקה הערבית, שפרץ בתחילת שנות ה-50, הוא הביא את המטען החדש הזה, המטען המוזיקלי החדש, ארצה, ועוד לפני שהוא הגיע, היה דיבורים בתזמורת, צריך להגיע אלינו אחד, כנר גדול ממצרים, קוראים לו זוזו מוסה, היה כבר רחש, הוא צריך להגיע, חיכו לו.
זוזו מוסה, למרות כל ההילה וההצלחה, בסך הכל יש קטעים לא קלים בחיים שלו. נתחיל בזה שביום שהוא נולד, אבא שלו נפטר.
כן, הוא בעצם גדל ללא אבא, עם כל התמיכה המדהימה שהייתה לו מאמא שלו, שהוא זכר לה חסד נאורים, כמו שאומרים, ממש ממש עד ימיו האחרונים, אני זוכר שהוא תמיד היה מדבר על אמא שלו, ועל כמה שהיא עזרה לו והעניקה לו, ותמכה בו מוזיקלית, אבל הוא גדל ללא אבא, ובכלל חייו לא היו החיים הכי ורודים. הוא לא זכה לילדים, הוא דיבר איתי הרבה על הכביכול, על הכאבים האלה ועל הפצעים האלה בחייו, אבל הוא היה בן אדם כל כך אופטימי ושמח ועם חוש הומור מדהים, והוא לא נתן למשברים האלה להפריע לו בחיים שלו.
וכשאנחנו מדברים על סגנון חדש, בין השאר הוא באמת הבין ש אי אפשר להגיע לקהל הישראלי, לפחות זה שהיה כאן בשנות ה-50 וה-60, עם אום קולטום ועבד אל-והאב. ובעצם הוא הכניס משהו מאוד מערבי לתזמורת.
תראי, זה תהליכים שקרו במקביל אצל כמה אנשים בהנהלת כל ישראל בכלל, כל ישראל בערבית, ובוודאי בתוך התזמורת עצמה, אבל זוזו מוסה ללא ספק הוא חוד החנית. קודם כל, הפתיחות המוזיקלית שלו הייתה מדהימה, בשונה ממוזיקאים אחרים בתזמורת, שהיו, נקרא לזה, פנאטים. אותה מעניין עכשיו טרב, לשמוע עבד אל-והאב ואום קולסום, ודבר אחר לא מעניין אותם. אותו, בוודאי שפסגת אהבתו המוזיקלית הייתה אום קולסום ועבד אל-והאב, והעולם הזה הוא בא משם. הוא סיפר לי על חוויות שהוא היה יושב ורואה את סלח עבד אל-חי במצרים מופיע, הוא בא מחוויות מסוג מאוד 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 עמוק של מוזיקה ערבית, ובכל זאת הוא הבין שבמדינת ישראל של שנות ה-60, אין ברירה, כדי להגיע לאוזניים וכדי להגיע למיינסטרים, נקרא לזה הישראלי של אז, אתה חייב גם לצאת קצת מחוץ לקופסה, ויאמר לזכותו שעם כל היציאה מחוץ לקופסה, הוא תמיד שמר על הקו המוזיקלי הערבי של התזמורת.
אז הנה, בוא נשמע שיר שהוא איבד, במקור זה שיר לבנוני, במילים של חיים חפר, בביצוע שושנה דמרי, מרחבתן, הבאנו שלום עליכם.
مرحبتين مرحبتين ابن شالوم عليكم كان يهود كان محمود كان داوود وكان حسين لا
تترحك العالم يفي تصحك بوحي بنتحبك بو حبيبي يا دنيتين لما تترحك العالم يفي تصحك بوحي بنتحبك بو حبيبي يا دنيتين مرحبتين ابنو شالوم عليكم كان اهود كان محمود كان داوود وكان حسين
بشنات ال50 متخيله لهفيا يم تزمورت زمرت صغيره בשם לילית נגר. היא אמנם נולדה בארץ, אבל בגיל 3 המשפחה שלה עוברת למצרים בשל פעילות ציונית חשאית של אב המשפחה. הם חוזרים לארץ אחרי הקמת המדינה, ומיד ברור שלנערה יש כישרון יוצא דופן. בשיר שנשמע עכשיו, הוא אמנם מתקופה מאוחרת יותר שלה, אבל הכישרון הוא אותו כישרון. השיר נקרא המלאך הטוב יופי.
המלאך הטוב יופיע, ובשורה טובה ישמיע.
המלאך הטוב יופיע, ובשורה טובה ישמיע.
זה משיר לכולנו, לכל האוהבים.
אם הטוב כולם איזה אנשים
ומחונה. בואי נעל מתחן, כל בחור יאמר לכן.
הקריירה של לילית נגר משולבת עם ההיסטוריה של תזמורת רשות השידור בערבית. כמעט 40 שנה היא עובדת עם התזמורת. מה מאפיין את שיתוף הפעולה הזה?
לילית נגר בעצם הקריירה שלה היא נורא ענפה. היא גם במובן המוזיקלי, גם במובן המוזיקלי עם תזמורת כל ישראל בערבית, אבל היא עשתה כל כך הרבה בטלוויזיה הישראלית ובטלוויזיה הערבית ובמשחק ובשירה. באמת קריירה מאוד מאוד ענפה, וכמובן בתור עיתונאית מאוד מאוד מכובדת. באחד השיחות שלי איתה, היא אפילו אמרה לי שהיא לא התכוונה להיות זמרת. זה קרה בלי כוונה, פשוט שמעו נערה ששרה עם קול כל כך מיוחד, והיה לה קול באמת נדיר, בנוף של, לא רק במוזיקה הישראלית, גם בנוף של המוזיקה הערבית בכלל, אתה לא שומע כל יום קול מהסוג הזה, עם יכולת גמישות ש... בשנים הבאות אנחנו יותר נחווה אותה עם היכולת שלה ממש לג'נגל, מצד אחד לעשות מוזיקה ערבית עם כל הניואנסים הכי קטנים מבחינת שירה של מוזיקה ערבית, ומצד שני לעשות מוזיקה מערבית עם כל הניואנסים הכי קטנים שנדרשים מביצוע של מוזיקה מערבית, וזה יכולת גמישות מאוד מאוד נדירה, אני לא שמעתי כמוה, ודאי לא פה בישראל, ובעצם היא מתחילה להקליט שירים, שירים סלונים כאלה, שלא קשורים בכלל למוזיקה ערבית. כולנו מכירים את צל עץ תמר ואור ירח, זה בעצם זה שיר שהיא הקליטה אותו לראשונה.
שזכה להרבה ביצועים אחר
כך. שזכה לכל כך הרבה קאברים, מזוהר גו ועד קרולינה. כולם ביצועים מדהימים, אבל אף אחד לא יכול לבצע כמוה.
אז כאמור, הבית של התזמורת הוא תחנת כל ישראל בערבית, והתחנה הזו הוקמה למטרות תעמולה. להראות, להשמיע למאזינים בעולם הערבי, וגם לערבים כאן בארץ, את הצדדים היפים של המדינה, ולא פחות חשוב, היה לה תפקיד גם בלוחמה פסיכולוגית. הייתה לתחנה הזו הזנה כל כך גבוהה במדינות ערב, שאומרים שהמוסד והשבק היו מעבירים דרכה מסרים מוצפנים לסוכנים שלהם במדינות ערב, אבל היה לתחנה הזאת גם תפקיד חשוב בכך שהיא הייתה אבן שואבת לכותבים, מלחינים, מאבדים וזמרים, שהתחנה הזו נתנה להם ביטוי, ג'ו אמר, פילפיל אלמסרי, פייזה רושדי, יעקב מורד, וכמובן לילית נגר, אבל זה עדיין דיבר לקהל מאוד מסוים.
בהחלט, ולכן גם היו הניסיונות של זוזו מוסה תמיד לנסות להביא כל מיני זמרי מיינסטרים שלא דוברים את השפה הערבית ולא שרים בשפה הערבית, כדי לגרום לאוזניים הישראליות גם להכיר עוד גוונים של צלילים ושל מוזיקה. אבל ללא ספק, בהחלט, המוזיקה הערבית בכל ישראל בערבית הייתה סוג של גטו. זה היה מופנה לדוברי הערבית, למבינה ערבית, לכאלה שחיו את התרבות, יהודים וערבים כאחד, אבל כל הקהל המדהים הזה היה מצומצם, הוא לא קיבל את הפריסה השידורית, אפשר לראות שזה היה תהליך, בהתחלה זה היה ממש דקות מועטות של ביטוי בערבית ברדיו הישראלי, לאט לאט זה גדל, ככל שנהיה יותר בעיקר צורכי תעמולה, אז הם נתנו יותר מקום לשפה הערבית בכלל, וממילא גם למוזיקה הערבית.
אז אמרנו שזוזו מוסה היה גם המנהל האומנותי, המנצח, גם כנר וגם איבד שירים, ומעט גם הלחין. אז בואו נשמע עוד קטע אינסטרומנטלי, שזוזו מוסה איבד משיר עם טורקי, אישקידר. והנה דוגמה מצוינת לעוד שיר שהתזמורת מבצעת עם ג'ו אמר, גם הוא, כמו שציינו, מגיע לארץ בשנת 1956, וחוץ מכל נפלא שיש לו, הוא גם בעל מודעות חברתית גבוהה, הוא גם מחלוצי הזמר המזרחי, וגם אחד הזמרים הראשונים שעוסק בשסע הדתי בישראל. אבל כמו שאמרנו, בשביל להצליח בקרב הקהל הרחב, מייעצים לו שישיר בעברית, פחות בסגנון המזרחי, והשיר שנשמע עכשיו, ברצלונה, הוא ממש מראה לנו את האג'נדה של זוזו מוסה להכניס מקצבים אחרים. במקרה הזה, טנגו, פסדובלה, כל מיני דברים שהם ממש לא מזרחים.
זה בעצם מגמה שהוא מביא אותה, כמו שאמרנו מקודם, בעולם הערבי, עבד אל-והאב, עבד אל-חלים, בליר חמדי, מוחמד אל-מוגי, זה מלחינים שהתחילו להכניס כל מיני מקצבים לטינים למוזיקה הערבית, וכל מיני כלים שלא באו, עד אז השתמשו בתוף מרים, בדרבוקה ובבנדיר, ככלי הקשה במוזיקה הערבית, פתאום נכנס בונגוס, פתאום נכנס כל מיני פעמוני רוח, כל מיני דברים שבאו מקובה, כל מיני דברים, סאונד אחר של הקשה, וזוזו מוסה מביא את כל החידושים האלה גם לפה.
הצבע מזרחי, אבל הצליל הרבה יותר מערבי.
אלייך בא אני המנגן בהמולות, אלייך בא ומזמר ומנגן בחיר תוססת. לא, 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 או ברצלונה, ברצלונה, מעודי, לא פירתי על כלי נגינה.
בשנות ה-70 מתרחשת עוד סוג של מהפכה. בממשלה ובצבא מבינים את הכוח שיש למדיום הטלוויזיוני בהסברה, ולצד הטלוויזיה הישראלית מוקם גם ערוץ טלוויזיה בערבית, שגם הוא היה כלי תעמולה, גם עבור התושבים הערבים בארץ, ובעיקר עבור השכנים שלנו במדינות ערב. ותוכניות הבידור הראשונות שלו מצטלמות בכל מיני ערים מעורבות, מתוך מטרה להראות לאויב את חיי התרבות המשותפים והתוססים שיש בין יהודים וערבים בארץ, וכמובן שהתזמורת מלווה את כל תוכניות הבידור האלו, והנגנים הופכים בעצם לפנים מוכרות בכל בית. אנחנו מדברים על תקופה שהיה רק הערוץ הראשון. איך הפופולריות הזו משפיעה עליהם?
תראי, הם באמת נהיים כוכבים, יש לי כל מיני כתבות שאת רואה אותם כבר מפרסמים בעיתון איזה אופנוע חדש, ואת רואה את זוזו מוסה ואת אלברט אליאס נוסעים על איזה אופנוע, אופניים, משהו מוזר כזה, ובתור הם סלב, הם אנשים שמפרסמים דרכם דברים, אז בהחלט, כן, כל מי שישב וראה את שידורי הטלוויזיה, כן הבין את השפה, לא הבין את השפה, אהב את המוזיקה, לא אהב את המוזיקה, נחשף אליהם, מכיר אותם, הם הולכים ברחוב, וכולם מזהים אותם.
אחד הביטויים לאותה פתיחות שדיברנו עליה של זוזו מוסה, והרצון לייצר שיתופי פעולה עם יוצרים מסוגים מאוד שונים ומגוונים, היה שיתוף פעולה עם להקת כברת. אנחנו נשמע את התמנון היתר, זה שיתוף פעולה שנולד עם דני סנדרסון, שמה קורה שם, מגיע לאולפני כל ישראל, שומע אותה, מתאמנים באיזה צריף, ונדלק, פשוט ככה.
אז זהו, במרטף שם, בכל ישראל, שם זה היה מקומות של החזרות, בתקופה, או באותה התקופה, בחזרות של תזמורת כל ישראל בערבית, ודני סנדרסון, במקרה, עובר קרוב לשם, ושומע פתאום איזה מוזיקה, והוא יורד ככה ומתקרב יותר, והוא נחשף לתופעה מעניינת. הוא רואה חדר עם כמעט 30 מוסיקאים, עם כל כך הרבה עשן של סיגריות, ופנג'ן קפה ליד כמעט כל אחד, ועוד איזה כמה כוסיות וויסקי ברקע, והוא שומע נגינה מדהימה, ופתאום כל מיני משפטים בערבית, ובדיחות, וכללות, ו... הוא לא הבין לאיפה הוא נכנס, אבל הוא פשוט נשבע בקסם הזה של התזמורת, הוא מאזין לה כמה דקות, והוא בעצם מגיע לזוזו, הוא היה בחור צעיר, זוזו לא ידע מזה דני סנדרסון באותם השנים, ואמר לו, תשמע, יש לי איזה קטע שהלחנתי, ושאני מדמיין אותו עם התזמורת הזאת, בוא תגיד לי מה אתה יכול לעשות, וזוזו בעצם לא שינה כלום בלחן, הלחן כולו, של דני סנדרסון, פשוט העיבוד שהתזמורת ביצעה, זה היה העיבוד של זוזו, תפקידי קנון, תפקידי כינורות הערביים, כלי הקשה הערביים, ובעיניי זה משקף את הפסקול של הישראליות הקטע הזה, כי באמת באמת אם אנחנו מדברים על שילוב של מזרח מול מערב, בצורה האיכותית שלו, זה קטע שמשקף אותו.
ציון דרך נוסף ומאוד חשוב בתולדות התזמורת הוא פסטיבל הזמר המזרחי. למנצח שיר מזמו, זה היה השם הרשמי שלו. הוא מגיע לטלוויזיה בסוף 1970, 10 שנים אחרי שכבר היה פסטיבל הזמר הכללי, ואחרי פסטיבל הילדים ופסטיבל החסידי והערבי. מי שהגה את הרעיון ודחף אותו הוא איש רשות השידור, יוסף בן ישראל. הוא זיהה את הכמיהה שיש בקרב ציבורים רחבים מאוד לשמוע מוזיקה ערבית, מזרחית, איך שנקרא לזה, לצד חוסר הצדק של דחיקת המוזיקה הזאת מלוח השידורים ובכלל, והוא בעצם מחבר בין התזמורת המערבית של כל ישראל לתזמורת הערבית. איך החיבור הזה עובד?
אז כמו שאנחנו יכולים לראות את הפסטיבלים הללו, אתה רואה תזמורת קלאסית, מערבית, גדולה, עם כל הכלים שלהם, כלי נשיפה וכלי מטר, וניצוח מערבי, משה וילנסקי עומד במרכז ומנצח, ולצידה על הבמה, תזמורת כל ישראל בערבית, שהיא יותר קטנה בנפח שלה מהתזמורת המערבית, ובכל זאת השילוב הזה בין התזמורות על הבמה, מביא סאונד חדש שלא היה בישראל עד אז, את שומעת את הסולו של הקנון פתאום, או של העוד, לצד תזמור מערבי, אני אישית, באופן אישי, פחות אוהב את זה, כי אני אוהב או את זה או את זה, אני פחות אוהב את החיבור, אבל זה התבקש, לעשות את זה, ובזכות הפסטיבלים הללו...
הפסטיבל הזה הזניק קריירות של בדיוק. זמרים כמו זוהר ארגוב, שימי תבורי, אופרה חזה, אביו מדינה.
בשראה בי, אפילו זמרים שלא באו מהמוזיקה המזרחית, ססי קשת, שוקולד מנטה מסטיק, כל מיני אומנים שבכלל לא קשורים למוזיקה מזרחית, ודאי שלא ערבית, הגיעו לפסטיבל והביאו לעיתים. הפסטיבל הזה הביא הרבה לעיתים.
לעיתים שממש נכנסו לפסקול הישראלי. אז הנה, אחד השירים הכי יפים, אולי בזמר הישראלי, וגם אחד השירים שגם תרמו מאוד להפלת חומות הגטו. אני כמובן מתכוונת לפרח בגני, ששר זוהר ארגוב, וכתב אביו מדינה, והשיר הזה הפך את ארגוב בין לילה, מזמר חתונות לזמר פופולרי, ומצליח מאוד.
השיר הזה והעיבוד מאוד מאוד משקף בעצם את מה שהפסטיבל הזה עושה. מצד אחד, הפתיח הכל כך דרמטי של החצוצרות המערביות, ופתאום המוואל של זוהר, שבא מסגנון כזה מזרחי ערבי שהוא שמע פה בארץ, ואז השיר שכל הזמן הולך ימין-שמאל, כל הזמן קצת מערבי, קצת מזרחי, קצת מערבי, קצת מזרחי, זה בעצם משקף את הפסטיבל, וזה תהליכים שתזמור את כל ישראל בערבית יצרה, וזה הגיע עד לפסטיבל, ואביו מדינה ועוד יוצרים לקחו את זה עוד כמה צעדים קדימה, וזה בעצם מה שגרם לאוזן הישראלית כן פתאום להתחבר למוזיקה המזרחית שאז קראו לה עדיין ים תיכונית.
אז באמת הזכרת תהליכים, וההצלחה הזו של המוזיקה המזרחית הולכת בד בבד עם שינויים חברתיים ופוליטיים. שנות ה-70 הן שנים של תנועות מחאה חברתיות והדתיות, שהשיא שלהם הוא כמובן במהפך הפוליטי ב-1977, אפשר להגיד שלפחות ברמה המוזיקלית, תזמורת רשות השידור בערבית היא חלק מאותה מהפכה של שנות ה-70 בישראל?
תראי, הייתה מהפכה תרבותית. מעבר, נכון שהיא מושפעת גם פוליטית מהפוליטיקה, אבל ללא ספק, ללא ספק, בשנות, סוף שנות ה-70 ובמהלך שנות ה-80, היה מקום מאוד 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 מרכזי, בשידורי הטלוויזיה, בשידורי הרדיו, למוזיקה ערבית. איך שלא נסתכל על זה, אני מסתכל על זה במשקפיים של שנת 2022, הלוואי, ובשנת 2022, היה לנו 50%, דעת מה, 30% מהנפח של השידורים בערבית, לעומת מה שהיה אז. אז מי שמתבחין על אותם שנים ואומר, היה כיפוח ואכלו לי ושתו לי, אני אומר, אלוואי ותביא לי את הכיפוח שהיה אז לימינו, אני אקבל את זה בזרועות פתוחות.
בוא נשמע עוד שיר יפהפה מפסטיבל הזמר המזרחי, שבזכותו גילינו את אופרה חזה. העיבוד המוזיקלי הוא של אריה לבנון, השילוב של הדרבוקות המצילתיים והקנון עם התזמורת המערבית, עושה את שיר השירים בשעשועים, באמת לאחד השירים היפהפיים שיש לנו בזמר העברי. בסוף שנות ה-80, התזמורת מגיעה אל קיצה, רשות השידור נמצאת בגירעון תקציבי גדול, והתזמורת נפגעת מכך באופן מיידי. בנוסף, חלק גדול מהנגנים כבר מגיע לגיל פרישה, הם יוצאים לפנסיה, אבל רבים מהם גם משתלבים, אחרי שהתזמורת מתחילה ככה לאט לאט להתפרק בכל מיני הרכבים של זמרים כמו חיים משה, אופרה חזה, יציקה, אפילו רמי קליינשטיין. מה קורה עם זוזו מוסה כשהתזמורת מתפרקת?
בעצם הפירוק של התזמורת, חלק מהנגנים אהבו להגיד שזה היה אישי נגדם, אבל אם נלך על האמת, זה לא אישי נגדם, היה תהליך מאוד גדול בכל ישראל בכלל, שבאותם, בסוף שנות ה-80, הרגישו כבר פחות צורך להחזיק פה תזמורות ונגנים שמנגנים ומקבלים שכר ומגיעים קבוע לחזרות ולהקלטות במהלך השבוע, זה כבר היה מיותר, כי כבר אפשר לקנות את התקליט של זמר כזה או אחר, ולשדר אותו ברדיו, ולא צריך כבר להחזיק בפועל נגנים שיקליטו ויקבלו שכר קבוע. אז הקיצוצים הללו היו בנגנים בכלל, ולאו דווקא בכל ישראל, בתזמורת כל ישראל בערבית. ובכל זאת, הצורך של מוזיקאי ערבי לפחות, שבא ממדינות ערב, הוא לא מבין את המושג הזה שאומרים לך סטופ. אז מה אם הגעתי לגיל פרישה? של פנסיה או משהו כזה, במושגים של מוזיקה ערבית, עד שאתה לא...
כל מוזיקאי, אתה יודע, אתה מסתכל גם על המוזיקאים היום בעולם המערבי, אנשים שרים גם בגילאי 70 ו-80.
ברור, אבל במיוחד בתזמורות ערביות, עבדל ווהאב אום כולתום, הנגנים שלהם היו ממש, עד שהם כבר לא יכלו לנגן. שהם בחרו לא לנגן, לא שאמרו להם, סטופ, עכשיו הגיע הזמן שאתם לא יכולים לנגן. הם לא הכירו את הדבר הזה, והמשבר הזה תפס כל אחד בצורה אחרת. חלק מהם ממש ממש עקרו בדיכאון, עד יומם האחרון הכרתי כאלה נגנים, שפשוט הפסיקו לנגן, וקצת ניגנו בבית שלהם, אבל היו כל הזמן שקועים בזה ובוכים, ולעומת זאת נגנים שאמרו, אוקיי, נגמר העידן הזה של הערכה לאומנות שלי, אני מתחיל לעבוד בחפלות, אז היית יכול לפגוש את הנגנים, נגן הקנון הגדול שהיה אי פעם לעולם הקנון, אברהם סלמן.
שאגב צריך להגיד, אברהם סלמן הוא, תמיד הוא היה יושב באמצע, הוא היה עיוור, והרבה אנשים לדעתי חושבים שזה זוזו מוסה, בגלל שהוא יושב באמצע בטלוויזיה.
כן, הוא היה בקדמת הבמה.
קדמת הבמה, אז... נכון? התבלבלו
כן,
ביניהם.
האמת שהוא היה הכוכב האמיתי של התזמורת, יכולת קליטה נדיבה, אני לא פגשתי בחיי, דיברתי עם הרבה מוזיקאים בחיי, מעולם לא הרגשתי שאני מדבר עם משהו לא אנושי. שדיברת עם אברהם סלמן על משהו מוזיקלי, הרגשת שאתה מדבר עם מערכת לא אנושית, זה לא מוח אנושי, זה מעבר לזה. והיכולת שלו אוקיי, סיימתי את העבודה שלי בכל ישראל בערבית, ואת המעמד שהיה לי בעיראק, אני עכשיו מנגן בחפלה עיראקית ברמת גן כדי להתפרנס, ולא רק כדי להתפרנס, אלא כדי לעשות מוזיקה. אני לא יכול לשבת בבית ולא לעשות את זה יותר. אי אפשר להגיד לי סטופ, הגיע הזמן שלך לעצור. הם לא הבינו את הדבר הזה, אז הם המשיכו להופיע בחפלות עיראקיות. ושאלת על זוזו מוסה, זוזו מוסה, עבד כל כך הרבה באותם שנים בחינות המרוקאיות, היה לו כמה הרכבים, מצפון לדרום, לילה לילה, לנגן בחינות מרוקאיות, ובאיזשהו שלב, בעקבות אשתו, הוא מחליט להתקרב, הוא תמיד היה מסורתי, אבל הוא החליט יותר להתקרב,
לדעת.
הוא קרא לזה סוג של חזרה בתשובה, אני פחות קורא לזה סוג של חזרה בתשובה, הוא לדעתי הוא כל הזמן היה שם, הוא פשוט הפסיק להופיע בשבת, הוא החליט שהוא גם לא מופיע יותר עם זמרות, וזה היה חלק מהתהליך שלו, של ההשלמה בעצם בשנת 93 באופן רשמי, התזמורת נסגרה כי גם הוא פרש כבר, וזאת בעצם הייתה חלק מההפנמה שלו, שזהו נגמר עידן מסוים, וכדי להמשיך לפעול הוא עדיין היה נגן פעיל ומנגן מעולה באותם שנים, והוא החליט שהוא נכנס לשטח חדש, שזה השטח של המוזיקה הפיוטית, הדתית, המזרחית של אותם שנים, שזה בעצם אותם שירים שהוא גדל עליהם.
חלק מהתהליך גם של צמיחת תנועת ש"ס, וכל הנושא הזה שקיבל ככה איזשהו מקום מאוד מרכזי, עולם הפיוט.
בהחלט, באמצע שנות ה-80, כשקמה תנועת ש"ס, בכנסים של, 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 של ש"ס, היית יכול לראות את כוכבי תזמורת כל ישראל בערבית, מנגנים ומלווים בשירתם, כל מיני זמרים כמו משה אליהו, וכמו ז'ו אמר, ופתאום הם הרגישו שהסקטור הדתי, החרדי, המסורתי, השסניק, המזרחי, רוצה לשמוע את אום קולטום ואת עבדל וואב ואת פריד אל-אטרש.
צריך להגיד, הרב עובדיה יוסף הריץ את המוזיקה הזאת באופן אישי, הוא מאוד מאוד אהב, אני מניחה שגם לזה היה איזשהו
בהחלט,
תפקיד.
בהחלט, הוא אהב, תראי, זה התרבות שלו, הוא לא הכיר את זה פה, הוא הכיר את זה משנות חייו בעיראק, הוא היה גם רב ראשי במצרים שנים מסוימות, והוא בעצם נחשף למוזיקה הזאת כשהיא הייתה חיה ופועמת ובועטת, הוא לא הכיר אותה אחרי התהילה שלה, אז זה היה חלק מהתרבות שלו, ובתור אחד שזכיתי לנגן כמה פעמים באירועים משפחתיים אצלו בבית, זה היה תענוג, לראות אותו מבקש שיר מסוים של עבד אל-והאב, ואתה כזה בלחץ, אני אזכור את זה, לא אזכור את זה, והוא זוכר את כל הבתים, ואם דילגת על איזה בית, הוא עוצר אותך במחד, דילגת על בית, תחזור. תופעה מדהימה, והמגמה הזאת של פתאום חרדים, שסניקים, שצורכים את אום קולטום ואת עבד אל-והאב ואת פריד אל-אטרש, אבל הם לא דוברי השפה, הם לא מבינים ערבית, אז לכן הם נצרכים לטקסט בעברית, הם לוקחים טקסטים מהתפילה, כביכול מגיירים את השירים. עושים תהליך מאוד מעניין של לקחת טקסט בעברית עם מצלול כמעט זהה לשפה הערבית, ואתה לפעמים מתבלבל, מי שלא דובר את השפה הערבית, חושב, רגע, זה ערבית, זה עברית, מה קורה פה? ואתה שומע את אינטה עומרי, פתאום בגרסת פיוט, או את עווזיל פלפילו, פתאום בגרסת פיוט, וזה מגמה שהתחילה בשנות ה-80, כל כך הרבה הקלטות מסחריות, והנגנים האלה מצאו שפתאום שם יש ביקוש למוזיקה שלהם.
אנחנו שומעים ברקע קטע שזוזו מוסה איבד, אני חבצלת השרון, שושנת העמקים, זה כמובן מתוך שיר השירים. אז אתם בעצם, אריאל, בתזמורת פירקת אל נור, אתם ממשיכים לעשות את הלפיד. תשמע, המאזנים שלנו לא רואים אותך, אבל אתה בחור צעיר. אתה לא נולדת בשנות ה-60 וה-70, כשהתזמורת התגבשה והייתה בשיא פעילותה והצלחתה. מאיפה החיבור שלך לתזמורת הזאת?
אז כמו שאמרת, אני בעצם פתח תקווה 1986. ובתור בן להורים שעלו ממרוקו בסוף שנות ה-60, שמענו מוזיקה קלאסית מרוקאית בבית, ומוזיקה מצרית קלה, פריד אל-אטרש, עבד אל-חלים, ומגיל, ממש ממש מגיל צעיר, אני זוכר את עצמי בן 8, שומע את אינטה עומרי של אום קולסום, ופשוט מבין שזה הדבר שהולך לרגש אותי בשארית חיי, ומאז אני מתחיל מסע עם עצמי, של חיפוש למוזיקה ערבית, ולהעמיק במוזיקה ערבית, ואני מדבר איתך עוד, את אומרת שאני צעיר, אבל אני עוד בעידן הטרום גוגל, ולא היה לך להגיע למקורות של מוזיקה ערבית, לא היה לך את מי לשאול. ובגיל מאוד צעיר הבנתי שאם אני רוצה להבין מוזיקה ערבית, לא רק להכיר, להכיר אתה יכול לשים קלטת של עבד אל-והאב ולשמוע וללמוד את השיר. אבל לא את זה חיפשתי. חיפשתי ללמוד את התרבות של המוזיקה הזאת, את השפה, את הניואנסים, את ה... איך נקרא לזה? את המבטא של המוזיקה, ולא את המוזיקה עצמה. ואמרתי שכדי להכיר את זה, אני חייב להיפגש עם אנשים שבאו מהתרבות הזאת. ואז אמרתי, אוקיי, נגני כל ישראל בערבית, איפה אני פוגש אותם היום? ופשוט הייתי נוסע, בחור ישיבה, מסיים את הלימודים בלילה, נוסע לחפלות ברמת גן, ויושב איתם, ושומע את המוזיקה שלהם, זה היה מחזה באמת די משעשע למי שישב בצד, לראות איזה בחור ישיבה רזה וקטן וצנום בגיל 12, יושב שרוב הקהל הוא 65 ומעלה, ובסוף ההופעה אני בא עם רשימת מקולת, ממש, לנגנים, תגיד, את השיר הזה של אום כולתום מ-1928, מי הלחין? ואת זה מה המקצב, וזה מה המקם, ונגנים, בהתחלה, היום בתור נגן, אני מבין את זה, סיימת כרגע הופעת, הדבר הראשון שאתה רוצה לעשות, זה ללכת לבית. לא בא לך עכשיו לשמוע איזה ילד שישאל אותך שאלות, אבל הם הבינו שאני שואל שאלות לעניין, והם קירבו אותי, אמרו לי, אתה יודע מה, למה פה? בוא תבוא מחר לצהריים. אז אני מגיע אליהם לצהריים לבית, ואנחנו מדברים על מה היה במצרים של שנות ה-40, ובעיראק בשנות ה-30. בעצם ככה למדתי את התרבות של המוזיקה הערבית, והתמזל מזלי, ועם השנים גם התחלתי להופיע איתם ולנגן איתם, וזה כל הופעה, היום אנחנו מופיעים בבאר שבע, אני בא אליו באחד בצהריים לפליקס מזרחי או לזוזו מוסה הביתה, עושים ארוחת צהריים, מדברים, צוחקים, יאללה נוסעים לבאר שבע. אז זה בית הספר שלי למוזיקה ערבית.
וזכינו, כי באמת פירקת אל-נור, אתם הממשיכים של התזמורת הזאת. אז באמת אין ספק שלתזמורת רשות השידור בערבית ולנגנים המוכשרים שלה יש תפקיד מאוד חשוב, גם בתרומה החשובה שלהם ליצירה הישראלית בכלל, ובעיקר לקשב, לקבלה, לאהבה שיש היום בקרב ציבורים מאוד גדולים, למוזיקה הערבית ולמוזיקה המזרחית שנשענת עליה, וכדאי בהזדמנות הזאת גם לציין שהרבה מאוד מהביצועים של התזמורת נמצאים באתר הספרייה הלאומית, גם רוב שירי פסטיבל הזמר המזרחי, הספרייה הלאומית למעשה העלתה אלפי שעות הקלטות מארכיון רשות השידור לאתר שלה. לסיום, נשמע השיר שלכם, של פירקת אל-נור, מה אנחנו שומעים ברקע?
אנא ואנת אל-וחדנה, זה שיר של פריד אל-אטרש, ואם כבר דיברנו על כל ישראל בערבית, שידורי הטלוויזיה, הסרט הערבי של יום שישי שלא הספקנו לדבר, אז השיר הזה היה אחד השירים המפורסמים מסרטיו של פריד אל-אטרש, אין כמעט מי שלא מכיר סרט הערבי פה שלא הגיע לשיר הזה.
אני מאוד מודה לך, אריאל כהן, המנהל המוזיקלי והמנצח של תזמורת פירקת אל-נור. היה תענוג לארח אותך ולהתרפק על המוזיקה הכל כך יפה הזאת.
תודה ורד, לכבוד הוא לי.
תודה גם לעורך חן מלול ולמפיק דניאל גל. אני ורד ליאון ירושלמי, ואתם מוזמנים לשמוע את כל פרקי הסקט הספרנים בכל יישומוני ההסקטים ובפלטפורמות הדיגיטליות של הספרייה הלאומית. אתם גם מוזמנים להירשם באפליקציות הפודקאסטים ולקבל עדכונים על פרקים חדשים. להתראות.
احلف على كده بعناي ولا يوم رح تقسى علي ده غرمنا في دمنا